אנחנו רוצות לראות היום איזושהי תקנה שחז"ל תיקנו בימי רבי יהודה הנשיא, והתקנה היא מאוד מאוד מוזרה וקשה להבנה, וכדי להסביר את עצמם, כדי לנמק את התקנה, חז"ל מספרים סיפור. אז קודם כל נקרא את התקנה, אחר כך נספר את הסיפור, אחר כך ננסה להסביר אותו איכשהו, וגם יהיו לנו כל מיני קושיות ושאלות כרגיל, ובואו נצא לדרך, בסדר? נצא לדרך, נתחיל ונראה לאן נגיע. אז קודם כל התקנה, בסדר? תנו רבנן, הגזלנים ומלווי בריבית שהחזירו, אין מקבלין מהן, והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו. אז בואו נסביר, בסדר? חז"ל מדברים על גזלן. בסדר, לא נדבר על מלווה בריבית, כי זה לא מעניין אותנו עכשיו. חז"ל מדברים על גזלנים. גזלן, אז אני רק רוצה להסביר על איזה גזלן מדובר, בסדר? כי זה לא סתם מישהו שפעם בחיים שלו לקח משהו למישהו אחר, בסדר? גזלן הכוונה לאדם שזה המקצוע שלו, מזה הוא מתפרנס. הוא מתפרנס מזה שהוא גוזל דברים מאחרים, בסדר? זה גדר ראשון. הגדר השני של התקנה הזאת זה גזלן שמעצמו רוצה לחזור בתשובה. אף אחד לא מכריח אותו, אף אחד לא כפה עליו, אף אחד לא עומד לו עם אקדח ברקה ואומר לו, אתה חייב להשיב את הגזלות. זה הוא בעצמו התעורר לחזור בתשובה ולהחזיר את הגזלות, בסדר? זה הגדר השני להגדרה גזלן. והגדר השלישי, הנה אתם רואות, יש איתי מישהי בזום.
מה הגדר השני?
השני זה שזה מרצונו.
הוא רוצה.
הוא רוצה להחזיר מרצונו את הגזלות. כתוב פה, הגזלנים, לא, הגזלנים שהחזירו. מי זה הגזלנים שהחזירו? בסדר, בנות, אני בתקנה. בסדר? בתקנה כתוב שיש גזלנים שרוצים להחזיר את הגזלות. בסדר, מי זה הגזלנים האלה? לא סתם בן אדם שלקח משהו לחבר שלו ורוצה להחזיר. מישהו שזה הפרנסה שלו, הוא מתפרנס מזה שהוא גוזל. רוצה להחזיר מרצונו. שאלות? שאלות? רוצה להחזיר מרצונו, ולא בגלל שמישהו כופה עליו את זה. והדבר השלישי, שזה לא הגזלות שהוא גזל, הוא, מכיוון שזה הפרנסה שלו, אז מיד הוא מוכר את הגזלות, כן, כדי שלא יתפסו אותו, ויש לו כסף, הוא רוצה להחזיר כסף. האם שלושת ההגדרות שאמרתי מובנות? לא, עכשיו יום אחד הוא קם בבוקר ומחליט לחזור בתשובה. אני משערת שזה לא קרה יום אחד. עבר כנראה איזשהו תהליך. בסדר? אני חוזרת שוב, בסדר? חז"ל מדברים על גזלנים שכל חייהם התפרנסו מגזלה. זו הייתה העבודה שאליה הם קמו. לא יודעת אם בבוקר, אולי בצהריים, אולי בלילה, אבל זו הייתה העבודה שלהם. ויום אחד הם מחליטים שהם רוצים לתקן ולהחזיר את כל הגזלות. אומרים חז"ל, אין מקבלים מהן. לא מקבלים מהם את הגזלות, אפילו שהם רוצים להחזיר את הגזלות. רגע, דקה, מה?
למי שהם גנבו?
כן, הם רוצים להחזיר למי שהם גנבו ממנו. לא מקבלים את הגזלות. אני אומרת שוב, זה גזלן שזה הפרנסה שלו, זה גזלן שהוא עושה את זה מרצונו החופשי, לא בגלל שמישהו מכריח אותו, וזה גזלן שהוא הפך את הכל לכסף. זה לא שהוא מחזיר לך את השרשרת. בגלל שזה הפרנסה שלה, הוא לא יכול להשאיר אצלו את כל הגזלות. אז הוא הופך הכל מהר לכסף, הוא רוצה להחזיר לך כסף על זה שהוא גנב ממך שרשרת. רגע, דקה, 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 דקה. עוד שנייה אני אשאל את השאלה שלך. אומרים חז"ל, אם את מקבלת מהגזלן את הגזלה, אין רוח חכמים נוחה ממך. מה? כן, כן, כן. אז יש פה שאלה גדולה, בסדר?
מה זה רוח חכמים נוחה ממך?
שלא מוצא חן ביניהם מה שעשית. לא מרוצים ממך, כן. טוב.
אבל זה נורא
לגיטימי ש... יופי, מצוין. בדיוק. אז משהו פה, משהו... משהו מאוד 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 קשה להבנה. בואו, אני רוצה לחדד את מה שאמרתן. אתם בעצמכם. הגזלן, עם כל הכבוד, הוא פגע בי. הוא לקח לי. יכול להיות גם שהוא לקח דברים שמאוד מאוד יקרים לי. ומאוד אהובים עליי, נכון? זה היה מאוד מאוד לא נעים לחזור הביתה ולגלות שמישהו לקח דברים שיקרים לי. מה פתאום אומרים חז"ל? שכשהוא רוצה לחזור בתשובה ולהחזיר, הוא לא יחזיר לי. ולא רק שהם אומרים שהוא לא יחזיר לי, הם אומרים, אם את מבקשת, אז במקום שהרוח החכמים לא תהיה נוחה ממנו, היא לא נוחה ממני. בסדר, משהו פה הזוי. משהו פה לא מובן. אנחנו ננסה לברר למה זה, אבל קודם כל זה קשה להבין. בסדר, זה קשה להבין. חזרה בתשובה, קודם כל זה קלקלת, נכון? תתקן. ודווקא בגזלה זה הכי קל בגלל שלקחת, תחזיר, נכון? אמרתי לשון הרע, אין לי איך להחזיר, נכון? פגעתי במישהו, אין לי איך להחזיר. יש הרבה דברים שקשה להחזיר, אבל דווקא גזלה זה דבר שפשוט קל לעשות את זה. אתה לוקח את הכסף ומחזיר לו, ואתה מרגיע אותו, כן? שהחזרת לו את זה.
גם למה לא להישאר כאילו לא חוזרת?
נכון, נכון. בשבילו, בשבילו, נכון. מה? כן, זו הדרך של גזלן לחזור בתשובה. לקחת את מה שהוא לקח לי ולהחזיר לי. אז קודם כל זה השאלה הראשונה שלנו. למה חז"ל מתקנים כזאת תקנה מוזרה? דווקא במציאות שכל כך פשוט לתקן, להחזיר, להשיב את המציאות לקדמותה, דווקא שם הם אומרים לא. ומכיוון שזה כל כך קשה להבין, אז חז"ל מספרים סיפור. מתי תקנו את התקנה? אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, דתניא, סיפור. מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. אומרים חז"ל, אנחנו נסביר לך את התקנה על פי מעשה שהיה. היה גזלן אחד שהחליט בוקר אחד לשוב בתשובה. הוא רצה להחזיר את כל הגזלות שהוא גזל. אמרה לו אשתו ריקה. מה זה ריקה? טיפש. מה זה ריקה? איזה מילה זה מזכיר? ריק. היום במקום להגיד ריקה אומרים אפס. אומרת לו אשתו אפס. אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת עינו שלך. אומרת לו אשתו, אם אתה מחזיר את כל הגזלות, אפילו חגורה אין לך. מה זה אפילו חגורה אין לך? זאת אומרת שאין בבית שלהם שום דבר לא גזול. אפילו הצרוך והמלחייה והמסמר, הכל, 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 הכל גזלות. זאת אומרת, אם אתה חוזר בתשובה, אין לנו כלום, כלום, פירור אין לנו. ונמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו הגזלנים ומלווי ריביות שהחזירו הם מקבלים מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. טוב, אז קשה להבין את הסיפור הזה. כן, כן, לשאול. לא, אף אחד לא יודע מי גזל ממנו. הם יכולים לשמוע שיש גזלן אחד שגזל ב, לא יודעת, בשכונה הזאת וזאת במשך 15 שנה. ועכשיו הוא החליט לחזור בתשובה, ואנשים יכולים להגיד, הוא גזל, אני מסתבר שהוא גזל אצלי. יאללה שיחזיר, סליחה, חוצפה.
שאלה? למה שהם יעזור להם לחזור בתשובה? כאילו, מה
מעולה, אז דניאל אומרת כמו אשתו של הגזלן, אומרת אשתו של הגזלן, אם אתה הולך להחזיר את הגזלות, לא יישאר לנו כלום, אם לא יישאר לנו כלום, אין לנו איך לחיות. בקיצור, משפט אחד שלה, ונגמר הסיפור. אז בואו ננסה להבין. בסדר? כן, אני, זה נפסק ברמב״ם ובשולחן ארוך, זה נפסק. כן. מה הכוונה? זה מה שניסיתי להגיד. מה שניסיתי להגיד זה שבגזלן, בגזלות, הכי קל כביכול לתקן. כי אתה יכול להחזיר את הכסף, ואז אתה אומר, זהו, לקחתי פעם, הייתי פעם לא בסדר, הנה, עכשיו אני בסדר. ברגע שהיא אומרת לו את המשפט הזה, שננסה לברר מה היא אמרה לו, אנחנו עוד לא מבינו, עוד כלום אנחנו לא מבינו. אבל לפי מה שהיא אמרה לו, היא גרמה לו להחליט לא לתקן. בסדר? מה?
איך
אז את מקשה על חז"ל, את מקשה על חז"ל. למה חז"ל אומרים שלא יחזיר? מצוין, בסדר, אני... מה?
יש לך תשובה להחזיר הכל, כאילו, הוא לא עושה, כאילו, זה משמעות
תיקוניות. כן, אז בואו, אני שמחה על כל מה שאתם אומרות, ובואו ננסה להבין מה מסופר בסיפור. בננות, משהו לא ברור? יש משהו שלא ברור? בואו רגע, בואו נראה מה קרה בסיפור, ואז נחשוב. אתם רצות, רצות, רצות. אני אתן לכם לנסות לענות, אבל בואו קודם נבין מה קרה בסיפור, בסדר? בואו ננסה לברר לעצמנו איזה תכונות אדם צריך, תחשבו שתי דקות, כדי להיות גזלן. בסדר? כל אחת חושבת כמה שניות, איזה תכונות, איזה כישרונות, איזה נטיות אדם צריך כדי שהוא יצליח להיות גזלן. קדימה. מה? לא יודעת, איזה תכונות הוא צריך? מה הוא צריך? תכונה זה... מה?
חמדן, קנאי.
רגע, לאט לאט. חמדן, קנאי, עוד.
אומץ,
עוד. עסוק בעצמו ואנוכי כלפי אחרים. כן, הלאה. מה?
לב קשה.
כן, עוד.
רכושני,
עוד. לא שומעת. שקרן, כן. מה עוד? זריזות, כן, כן, עוד. אומץ, כן. למה הוא צריך אומץ? כי הוא לא קם בבוקר ונוסע למשרד ופותח את המשרד ומתיישב ועובד. הוא ממש לא קם בבוקר. אתם יודעות למה הוא לא קם בבוקר? כי הוא קם בלילה. מה הוא צריך לעשות בלילה? הוא הולך לעבודה. מה הוא עושה בעבודה? הוא צריך למצוא, הוא צריך לעקוב אחרי אנשים. הוא צריך להיות ערמומי, הוא צריך להיות חכם, הוא צריך להיות אמיץ, הוא צריך להיות זהיר מאוד, הוא צריך להיות עם קור רוח, רגע, בלי פחד, קור רוח, חסר מצפון, אתם מאוד כועסות על הגזלן, זה בסדר, צודקות, צודקות, הכל נכון. רגע, אני רוצה שננסה להבין איך הוא צריך להתנהל, בסדר, אז אמרנו, אז הוא קם, הוא קם לא בבוקר, הוא גזלן אמרנו, זה אדם שזה פרנסה שלו, הוא נכנס, כן. לא, 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 מי שזאת הפרנסה שלו, הוא מתפרנס מגזל של אחרים, אז בואו נלך רגע ביחד איתו. אם זה מה שהוא בחר. כן, נכון, נכון, אז... כן, אז בואו נראה. הוא צריך להביא הביתה אוכל, נכון? אז הוא צריך קודם כל לעקוב אחרי אנשים, נכון? לראות מי הולך, מי יוצא מהבית, נכון? והוא צריך לחכות שיהיה מאוחר, הוא צריך שיהיה חשוך. יכול להיות שהוא נכנס דרך הדלת, יכול להיות שהוא נכנס דרך החלון, יכול להיות שהוא מטפס על המרזב. לכל הדברים האלה צריך, כמו שאמרתם, גם אומץ, גם קור רוח, גם ערמומיות, גם חוכמה, גם זריזות. הוא לא יודע מתי הם יחזרו. נכון, יכול להיות שפתאום יחזרו. גם הרבה טקטיקות, הרבה טקטיקות חולפות לו בראש. מה יקרה אם פתאום הם יגיעו? מאיפה הוא יברח? מה הוא יעשה? איך הוא ייקח את התרמיל עם כל הדברים שהוא רצה לקחת? זאת אומרת, זה ממש, ממש, ממש לא פשוט להיות גזלן. בשביל שאדם יצליח להיות גזלן, בשביל שאדם יצליח להתפרנס מזה, אז הוא צריך הרבה 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 כוחות וכישרונות שיעזרו לו להגיע למציאות הזאת. נכון? כל מי שהוא קצת מפחד הוא לא יעשה את זה, כל מי שהוא לא ערמומי הוא לא יעשה את זה, כל מי שאין לו קור רוח הוא לא יעשה את זה, כי זה ממש לא קשור. עכשיו בואו ננסה לדמיין מאיפה הוא הגיע לגזלנות. בסדר, אמרתם, זה ממש לא יפה. זה ממש 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 לא יפה. אבל בואו נתחיל כשהוא היה ילד קטן. בסדר? למה כשהוא היה ילד קטן? זה חשוב. כי ילד קטן במהותו הוא טוב. בסדר? כל הילדים הקטנים הם טובים. והם גם רוצים להיות טובים. עכשיו אני ממציאה סיפור. בסדר? אל תחשבו שזה דווקא היה כך. הילד הקטן הזה הלך לגן. והיה לו הרבה 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 ארמומיות. וזריזות, וקור רוח, ומה עוד אמרתם? אומץ. וכשכל הילדים שיחקו בחצר בתוך הארגז חול, הוא חשב שהוא חייב לבדוק איך מטפסים על העץ הכי גבוה בגן. ובפעם הראשונה הגננת אמרה לו בנימוס ובאהבה, מה היא אמרה לו? לא מטפסים על העץ. נכון? ככה היא אמרה לו. אז הוא ירד. אבל למחרת הוא שוב טיפס על העץ. למה? כי הוא חייב לטפס על עצים. והיא אמרה לו שוב. ואחר כך באמצע, איך קוראים לזה? מפגש, נכון? יש מפגש? כל הילדים ישבו יפה ושילבו ידיים, והוא היה צריך ללכת על השולחנות. למה הוא היה צריך ללכת על השולחנות? כי יש לו מרץ, ויש לו דמיון, והוא רוצה להגיע לכל מיני מקומות. ועוד פעם הגננת אמרה לו, ועוד פעם הוא בהתחלה הקשיב, ואחר כך הוא לא הקשיב, ובסוף, איפה הוא היה בדרך כלל בזמן של המפגש? אני לא יודעת איפה הוא היה, במפגש הוא לא היה. וכשכולם היו בחצר, אז גם הוא לא היה, כי היא פחדה שהוא ייפול מהעץ, נכון? זה לא באמת, אני ממציאה. אבל יכול להיות שזה היה, נכון. ואחר כך הוא עלה לבית ספר, ובבית ספר כולם צריכים להגיע באותה שעה ולשבת ליד שולחנות ולהסתכל אל הלוח ולכתוב כל מה שהמורה אומרת, וזה היה לו מאוד 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 קשה. באמצע השיעור הוא היה חייב לשיר איזה שיר שהוא שמע אתמול בערב, והוא היה צריך להטיס איזה מטוס שהוא עשה מנייר, הוא היה צריך לבדוק עד לאיפה הוא מגיע. ויכול להיות שגם יום אחד הוא טיפס על החלון ובדק איזה גובה מהחלון עד לדשא שלמטה בחצר. וגם בכיתה ובבית ספר מהר מאוד הבינו שמה שקצת קשה שהוא ילמד בבית ספר, נכון? קצת, זה מפריע, לא? מפריע כשיש ילד כזה. בקיצור, הילד הזה בשנים של הבית ספר, ואני מזכירה לכם שאני ממציאה, הוא היה הרבה בחוץ, הוא ספר נמלים, הוא ניסה לתפוס חתולים, הוא עזר לאב בית, בכיתה הוא לא כל כך היה. וקל וחומר בתיכון, בסדר? אבל אל תשכחו שהוא רוצה להיות טוב, אל תשכחו את זה. בן אדם טוב, בגרות בטח שלא הייתה לו, פסיכומטרי בטח שלא היה לו, אף פעם מעולם הוא לא למד לשבת ולהקשיב. ואז יום אחד הוא התחתן, הוא היה נחמד, והיא הייתה נחמדה. ונכון, כשמתחתנים צריך שתהיה, מה צריך שתהיה? פרנסה, נכון? אבל מה עושה מי שאין לו פסיכומטרי ואין לו בגרות? במה הוא יכול לעבוד? יש לכם רעיון בשבילו במה הוא יכול לעבוד? מה? למשל, יש לך רעיון בשבילו? הוא יכול להיות קופאי בסופר, סבבה. מה הוא יכול להיות? טבח, נכון. עוד לא. בקיצור, האיש הזה הלך להיות קופאי בסופר. הוא עבד קשה, 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 קשה. 8 שעות ביום, שיעמום תיכו. בסופר הוא כבר ידע שהוא לא יכול לטפס על עצים, לרוץ על שולחנות, הוא הבין שזה לא בדיוק, אבל הוא עבד מאוד מאוד קשה, ואז המשכורת שלו הייתה כמו משכורת שמקבלים בסופר. וכל מה שבער בתוכו וכל מה שהוא רצה לעשות, הוא חנק כל הזמן, כי אסור לעשות בסופר כלום. אז נגיד שהוא היה בנאי, סבבה, נגיד שהוא היה בנאי, הוא עבד קשה, 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 וקיבל משכורת של בנאי. ולאט לאט, זה סיפור דמיוני, בסדר? לאט 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 לאט, הוא הרגיש שהוא הולך ומתייבש. זה חלק א' של הסיפור, בסדר? יש חלק ג' של הסיפור. בחלק ג' של הסיפור הוא נהיה גזלן. ואת כל הכישרונות וכל הנטיות וכל הכוחות והדמיון הפרוע שלו והערמומיות שלו והשנינות שלו והאומץ שלו והקור רוח שלו, הכל היה מדהים. ואולי הוא אפילו היה ראש חבורת שודדים, מי יודע, אני לא יודעת. אבל היה לו סיפוק, והוא הביא כסף הביתה, והיה מה לאכול. והוא הרגיש, מה הוא הרגיש? הוא הרגיש שתי הרגשות, נכון? מצד אחד הוא הרגיש בפנים, על הפנים. הוא הרגיש שהוא נשרף, הוא ידע שהוא פוגע באנשים, הוא לא היה טיפש. זה מצד אחד. מצד שני הוא הרגיש שסוף סוף הוא עושה משהו. סוף סוף הוא יוצא אל הפועל, סוף סוף כל הכוחות שלו זזים, קדימה. אבל מה היה באמצע? מה היה בפרק האמצעי של הסיפור? מה אתם אומרות?
זה היה מי שיאמין לו, שהבין את הכוחות שלו.
ואז מה קרה לו? לאט לאט. כן, זה כבר חלק ג'. מה קרה בפרק ב'? מה אתם אומרות? איפה הוא היה בפרק ב'? הוא ניסה דברים אחרים והוא לא הצליח, ולאט לאט הוא הלך והתייאש 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 ונכנס למיטה ולא יצא מהמיטה, והכל היה חשוך והכל היה גרוע והכל היה נורא, עד שיום אחד אשתו אמרה לו, אי אפשר, אי אפשר, אין לנו מה לאכול, אין מה לאכול. ואז הוא הלך לשוק, הוא ראה שמסתובבים שם אנשים, ובלי שהוא הבין איך זה קרה, פתאום הוא הצליח מתוך איזה תיק של מישהי להוציא ארנק, וזה היה מאוד 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 קל ופשוט, אופס, ופתאום היה לו מלא כסף, והוא קנה המון אוכל, והוא חזר הביתה, שוב, בלב זה היה מאוד 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 קשה, אבל כשהוא הביא את האוכל לאשתו ולילדים, וכולם שמחו, אז הוא כיסה בקליפות, את התחושה הקשה, והבין שהוא יכול להביא הביתה אוכל. וככה זה התחיל. ואחר כך זה כבר נהיה כל החיים. למה כשהוא רוצה לחזור בתשובה, אשתו אומרת לו, ריקה, אם אתה עושה תשובה אפילו אבני תנו שלך, ונמנע ולא עשה תשובה. למה? בסדר, שום דבר לא שלו, למה הוא לא חוזר בתשובה? הוא, תקשיבו, הוא רצה לחזור בתשובה, אמרנו, הוא היה טוב. מה?
יצחה אוכל,
והוא לא מצליח בשום עבודה אחרת. ולמה אשתו לא הסכימה שהוא יחזור בתשובה? היא אומרת לו לא לחזור בתשובה. היא לא מאמינה בו. היא לא רוצה לחזור לפרק ב', היא לא רוצה לחזור לתקופה שהוא היה מיואש ולא חי. לשם היא לא מוכנה לחזור. אם לא יישאר להם שום דבר, אם הוא הולך להחזיר את הגזלות, זה אומר שיותר הוא לא גזל. הוא כבר ניסה מלא עבודות ולא הצליח. אז היא לא מוכנה שהוא יחזיר, שהוא ימות לו שם בתוך הבית, בדיכאון, את זה היא לא מוכנה. הוא כבר ניסה, הוא ניסה את זה וניסה את זה וניסה את זה, ובסוף שקע בדיכאון עמוק 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 עמוק, לבור הזה היא לא חוזרת. לא אמרתי שהיא שונה ממנו. רק ניסיתי להבין למה היא לא נותנת לו. אז היא לא נותנת לו כי היא אומרת, אני לא מסכימה לחזור לפרק שהיה בו הכל חשוך והכל מת ואין כלום ואין תקווה ואין זיק של אור ואין עשייה ואין כלום. לשם היא לא מוכנה לחזור. יופי. אומרים חז"ל, אז בואו נראה, בואו ננסה לברר. כשקורה המקרה הזה, אומרים חז"ל, גזלנים לא צריכים להחזיר את הגזלות, נקודה. מה? יופי, אז בואו ננסה לברר למה חז"ל מבקשים לא להחזיר את הגזלות. למה חז"ל אומרים לי, תוותרי לו על מה שהוא לקח לך, ותבואי לקראתו ותשאירי אצלו את הדברים. כן. עוד פעם, לא שמעתי? יופי. קודם כל, אם שוב לא יהיה לו שום דבר, מה הוא יעשה? זה הדבר היחיד שהוא הצליח. דבר שני, בסדר? דבר שני, אומרים חז"ל, אם אתה מחזיר את, משאיר אצלך את הגזלות, קודם כל, תזכור שנפלת בזה, שלא תשכח, שלא תעביר אותה. קודם כל, תזכור שיש לך איזה בעיה. נפלת, הגזלות האלה זה נפילה. זה קודם כל. וחטאתי נגדי תמיד, מול עצמך. אל תעבוד על עצמך. זה שאנחנו אומרים שתשאיר את הגזלות, זה לא אומר שעכשיו אתה צדיק, חכה. זה קודם כל. אבל לא רק זה. חז"ל מבקשים משהו הרבה יותר עמוק. חז"ל אומרים, זה שהאדם הזה בחר להיות גזלן, זה מגלה לנו שיש בתוכו כוחות מאוד מאוד גדולים וחשובים ומהותיים שיכולים לסייע לו בחיים. הוא לא זכה, הוא לא זכה באופן פשוט לעשות את זה. מה אנחנו אומרים לו עכשיו? אתה הולך להפוך את הזדונות לזכויות. אנחנו משאירים אצלך את כל הכסף הזה. למה? כי אנחנו בוטחים בך שתיקח עכשיו את כל הכסף ותיקח את כל התכונות שיש לך, אומץ וגבורה וקור רוח והרמומיות וחוכמה ודמיון פורה, ובכסף הזה תשקיע לפרנסה טובה. נכון, תהילה? אמרת שהוא יקים עסק. לפני כן הוא לא יכול היה להקים עסק, לא היה לו כסף, לא היה לו איך להקים עסק. אבל עכשיו תיקח את זה ותהפוך את זה לטוב. את כל מה שהיה מזיד, את כל מה שקלקלת, עם מה שקלקלת, עכשיו תיצור משהו חדש וחיובי. זה לא סתם תיקון, אומרים חז"ל. ברגע שמשאירים אצלו את הגזלות, אומרים לו, יש לך המון כוחות טובים. עד עכשיו השתמשת בהם לרע. עכשיו אנחנו מבקשים ממך, אל תמחק את הכוחות. קח את הכוחות האלה בדיוק, קח את כל הכסף שיש לך, ותעשה עם זה משהו מבורך. תקים עסק, תפתח סופר, תעשה איזה פרויקט של חסד, משהו שעם אותם כוחות שהשתמשת בהם לקלקל, עם אותם כוחות תתקן. כן.
כאילו,
אבל אם הוא יזרוק את הכל, הוא כבר לא יצליח. אין לו אגורה, אפילו חגורה היא לא שלו, אפילו צרוך. כן, אז אומרים חז"ל ככה. כן, נכון. קודם כל, חז"ל אומרים, אנחנו נותנים לך בסיס כדי שתוכל לתקן. יכול להיות שבהמשך הדרך הוא יחזיר, אבל עכשיו אם לא ניתן לו את זה, אז הוא לא יצליח, הוא לא יקום.
כאילו, הוא יגיע, אבל אתה אומר לי, אוקיי, אתה משתק לך כאילו שום דבר. זה יכול להיות שהוא צריך לעשות לו
לא, אז חזל אומרים, לא מחזירים בשביל זה, לא סתם לא מחזירים, בסדר? לא מחזירים בשביל שתיקח את הכוח הזה ואיתו, ממנו תצמח, ממנו תתקדם, ממנו תוסיף טוב. אני משערת שאם אדם אחר כך מסתדר, אז הוא מחזיר, בסדר? אבל בגדול, מלכתחילה, אם אנחנו לא ניתן לו יד, אם אנחנו, החברה, שלא היו לה כלים לעזור לו, להיות מה שהוא צריך להיות מלכתחילה, אז החברה צריכה בשבילו לפעול, לוותר.
אם הוא עושה שינוי של 180 מעלות, אז המאמינה שהוא יסתדר גם בפרדים, הוא לא עושה שינוי של 180 מעלות, אז כמובן שהוא צריך לפתור את זה.
לא, אז אני אומרת, אז מה שחזל אומרים, אתה משאיר אצלך כדי לצמוח בחיובי, אתה לא משאיר אצלך בשביל להישאר מי שהיית, ממש לא. זה כתוב, הגזלנים, זה מי שרוצה לתקן, מי שמעצמו רוצה לתקן, זה לא, הוא רוצה להחזיר, אומרים לו חזל, זה לא עכשיו, זה לא הזמן, עכשיו לא מחזירים.
אחרי שיהיה לו כסף,
יכול להיות שהוא ירצה, כן, יכול להיות.
אבל אחרי שהוא כבר לא גזלן.
אחרי שהוא כבר לא גזלן, סבבה, אחרי שהוא כבר בנה בעצמו מקום, אחרי שהוא כבר... יש לו בסיס כלכלי, אז זה משהו אחר. רגע, רק אל... אפשר רגע שכל אחת תדבר שנשמע? תגידו בקול, אנחנו לא שומעים.
לא, שנייה אמרתי, לא מסכימה, אני אמרתי שחייבים בתור חזל.
רגע, אנחנו לא אומרים על חזל לא מסכים, אנחנו אומרים שאנחנו לא מבינים. עוד זה נפסק להלכה, כן? הרמב״ם פסק את זה, בשולחן ערוך פסק את זה. אנחנו קשה לנו להבין, את אומרת. אז בואי אני אתן משל מהחיים שלנו, בסדר?
וגם לא תמיד כל הגזלים נהיים ככה.
שמה, לא הבנתי?
כאילו לא תמיד מי שנהיה גנב, הוא עושה את זה איזשהו...
נכון, אמרתי לכם שזה סיפור דמיוני. תשכחו את הסיפור.
לא יודעת, גם אם נולד למשפחה כזאת, וככה הוא נהיה, אז כאילו, לא יודעת.
נכון, הוא נולד למשפחה כזאת, וככה הוא נהיה. ומין הראוי היה שאנחנו... שלא נולדנו למשפחה כזאת, ניתן לו את כל הכוח להיות מי שהוא צריך להיות. ואם לא נתנו לו את הכוח, אז כולנו ביחד נשנס מותניים ונוותר על דברים בשבילו, אנחנו ביחד. כן, כן, כרגע, כן, גם אם הוא גנב לי... כרגע עד ש... אני משערת שאם הוא יתקן באמת... התפקיד שלנו בתור עם ישראל... שאם יש ילד שלא עזרנו לו כמו שצריך לחיות חיים של אמת, אז אנחנו, זה פצע גם שלנו. אני אתן דוגמה, רגע, אני אתן משל, בסדר? יש מקומות כאלה, יש יישובים כאלה, שיש ועדת קבלה. שמעתם פעם על ועדת קבלה? מי שלא מוצא חן, לא לגלות, כי אני לא אומרת על זה דברים כל כך טובים. מי שלא, זה שיא הטוב. מי שלא מוצא חן בעיני היישוב, אז לא מקבלים אותו ליישוב. לאן הוא הולך? לאן? ליישוב אחר, או לבניין של מדרשת שירת חברון. אתם יודעות שבבניין שלנו יש הרבה אנשים, שהשם ישמור עליהם, שהם גרים אנשים בודדים, גלמודים. אל תיפגשו איתם, כי אני לא יודעת מה המצב שלהם. אבל הם גרים כמוכם, הם בן אדם שגר בחדר, הם שירותים במקלחת, זה מה שיש להם. כל הבניין מעלינו. אז יש מקומות כאלה, לא יודעת אם זה טוב שמקליטים אותי, שיש ועדת קבלה, ומי שלא מוצא חן בעיני היישוב, לא מכניסים אותו ליישוב. אבל לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? למה? למקום שאין ועדות קבלה. למשל בתל אביב אין ועדות קבלה, נכון? מה אתם אומרות? מה יעשו אנשים בתל אביב? מה הם יעשו? יגרשו אותם מהבניין? אי אפשר, נכון? בעיר אסור לגרש. מה אני מנסה להגיד? אפשר לעשות ועדות קבלה. אבל באמת, 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 גם מי שגר בדרום תל אביב, ויש לו בעיות קשות מאוד, והוא בן אדם מתוסבך מאוד, הוא גם אח שלי. והוא גם חלק ממני. וזה שהוא לא גר ביישוב שלי, ודחפתי אותו לדרום תל אביב, זה לא אומר שבגלל זה הכל טוב. זה קצת דמיון לחשוב, שבגלל שביישוב שלי כולם... נראים צדיקים, אז הכל סבבה בעם ישראל, לא. כל זמן שבדרום תל אביב, סליחה שבחרתי בדרום תל אביב, כל זמן...
זה כמו שדיברנו על הגלעה
אותך. כן, כל זמן שבדרום תל אביב יש עוד יהודי אחד שלא מצליח לחיות את חייו כראוי, זה בעיה שלי. זה כאב שלי, זה חלק ממני, אני לא רואה אותו, אני לא יודעת איך קוראים לו, אני לא יודעת מה הבעיות שלו, זה לא משנה, זה לא קשור. זה האיש הזה, הוא לא איזה פירור שאף ברוח שמה אני קשורה אליו. לפעמים אני אצטרך להשקיע בו הרבה, לפעמים אני אשקיע בו פחות, כל אחד גם מה שהוא יכול, בסדר? אבל בסוף זה הסיפור שלנו, זה לא הסיפור שלו. הוא לא מישהו אחר. נכון, הוא עשה לי משהו לא טוב, אבל בשביל שהוא יצליח לתקן, לפעמים אני צריכה לעשות דברים בשבילו. מה את שואלת, מורכה?
אם הוא פגע בפרנסה של מישהו אחר?
אם הוא פגע מ...
בפרנסה של מישהו אחר.
שוב, אני לא נכנסת לדיוקים ההלכתיים. יכול להיות שיש דיוקים הלכתיים, אני מדברת על העיקרון, בסדר? אני מדברת על העיקרון שהוא לא... בגלל שאני לא מכירה אותו, אז הוא מישהו אחר, פשוט מה אכפת לי? עד שלא כולנו נהיה בריאים וטובים וישרים ואמיתיים, זה בעיה שלי. עכשיו, כן.
שני דבר.
כן.
דבר ראשון, אני ממש לא מאמינה לעתיד, אני לא שנייה, ואיפה העניין של החמלה, זה גם דרך התורה. אבל אני חושבת שהוא צריך להראות עניין מסוים, כי אי אפשר לסמוך על זה.
כן, זה רק... זה מה שאמרנו, זה מי שביקש לחזור בתשובה מעצמו, זה לא מישהו שקפו עליו את זה, לא מקבלים את זה, לא...
כאילו, אני רואה נכון, כאילו, לעשות את כל הזאת, שבאמת זה לא, זה נגד שהיא נפגעת,
שהיא נגד
לא, והוא
באמת יכול לשאול ובפעלית,
שהוא
יתקלט.
אבל כן, משהו
פנימי, שיוכח
את זה,
כאילו, יעשה דיבורים. כן, אני משערת שיעקבו אחריו, ילוו אותו, אני לא חושבת שיגידו לו, יאללה, לך, וזהו, ברור. הוא גם צריך ליווי, כי הוא לא יודע לעשות את זה. אם הוא היה יודע לעשות את זה, אז הוא היה עושה את זה בפרק ב'. אני בטוחה שיש לו גם ליווי, כן? כמו שעבד עברי, מה זה עבד עברי? עבד עברי זה אדם שגנב ולא הצליח לשקם את עצמו, אז מה עם ישראל עושה? מכניסה אותו עלייך הביתה. הוא אוכל מפיתך וישן בחדר בבית שלך ונמצא עם המשפחה, הוא לא מכניסים אותו לבית סוהר. כל הרעיון של עבד עברי זה מישהו שהוא... נפל ולא מצליח לקום. למה אני צריכה להכניס פושה לבית שלי? למה מישהו שנפל ולא מצליח לקום, אני לא כל אחד מסוגל, בסדר, אני אומרת את זה שוב באופן כללי. כי ככה אנחנו, זה שלנו.
למה שזה לא יגרום? כי למה נחשבים, הייתי בן אדם שהוא, אתה יודע, שעושה יותר מגדה. והייתי רואה שזה מה שאת רואה עושה לבית אנשים פרסים. וואי, טוב.
לא, אז אני אומרת, לא, אז אני אומרת, חז"ל בודקים אם הרצון הוא שלו. זה לא סתם בקטנה, חז"ל בודקים, הוא באמת רוצה לחזור, זה באמת הצורך שלו, או שזה סתם בכאילו, אני לא חושבת שהם עושים את זה בקטנה. בסוף זה אחריות גדולה, בסדר? לא, לא, ברור שלא.
גם כואב להזיר חצי זמן,
מה אתם אומרות? אני לא שומעת. מה אמרתם? אמונה? את אמרת? ברכה? מי אמרה? טוב. כן, כן.
אבל מה עושים אם אתה לא אמרת שבסוף כל מישהו שהוא קצת מסובך או מסוכן או משהו בעם ישראל, זה גם חלק מהבעיה שלי. אבל מה עושים למצב שנגיד, יש מישהו שחלק מהמצב שעושה מעשים שהם נכונים, שפוגעים במישהו אחר מעם ישראל. אז למה שאני אעזור כאילו למשהו כזה?
אמרתי, רק בגלל שהוא רוצה לחזור בתשובה. מי שרוצה לחזור בתשובה, נעזור לו. מי שלא רוצה לחזור בתשובה, הוא יקבל את עונשו, ברור. זה רק שהוא רצה מעצמו לחזור בתשובה. לא, הפוך, רק מי שרוצה לחזור בתשובה, הוא זה שלא מחזור. מי ש... כן, כן, ברור. והשיב את הגזלה. אני לא יודעת להגיד על היום כלום. מחילה, היום גם יש קצת דברים אחרים, את יודעת. לצערנו אין עבד עברי, כל מי שחוטא, דוחפים אותו לבית סוהר, שם הוא פוגש אנשים. קיצר, לא נדבר על זה עכשיו, טוב. כן. לא, 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 זה גזלן.
רק גזלן.
כן.
זה רק גזלן של חומר, כאילו, זה לא מנושא. כאילו, בא לקח לי את החזר, הוא לא לקח לי...
שוב, לא מישהו שלקח לך בטעות, לא מישהו שעשה את זה פעם אחת, זה הפרנסה שלו. כן.
כי יש אנשים שגם יכולים לגדול עקרונות, לגדול כאילו...
לא, לא, פה מדובר, כן. אבל אני רוצה לחזור אלינו, בסדר? כי ברוך השם, בבית המדרש הזה בכלל אין גזלנים, אז בשביל מה אנחנו לומדות על גזלנים? בסדר? אז בואו נראה. למה לחזל חשוב לספר את הדבר הזה בגמרא, ואיך זה קשור לחיים שלי? אומרים חזל, כל אדם בעולם, כל אדם בעם ישראל, מקבל מריבונו של עולם תיק של מתנות. יש מתנות שאני מאוד שמחה בהן, ויש מתנות שהייתי רוצה להחליף. למשל, אני לא רוצה להיות כעסנית, בסדר? לא רוצה. לא יודעת למה ריבונו של עולם דחף לי את המידה הזאת. לא יודעת מה אני צריכה לעשות איתה. זה כואב לי, זה מתסכל אותי, זה מעצבן אותי. הייתי רוצה להיות עדינה ורגועה ושלווה כמו השכנה שלי, שאף פעם לא כועסת ואף פעם לא מתרגזת ואף פעם לא מתעצבנת ואף פעם לא כלום. הכל בשלוות עולמים. יש לכם עוד דוגמאות למתנות שקיבלתם ואתם לא רוצות? אל תגלו. אבל ככה זה כל אחד. אומרים חז"ל דרך הסיפור הזה, הנטיות והכוחות שקיבלת מריבונו של עולם, זה תוכנית אלוקית מדויקת בשבילך. וכשאת קמה בוקר אחד ואת אומרת, אין לי כוח למידות הרעות שלי, אני רוצה לקחת אותם, לרסק אותם, לשבור אותם, לא להשאיר מהם כלום, ולהיות בן אדם חדש. לא רוצה להיות מי שאני. זה מכביד, זה קשה, זה מתיש. כל הזמן קרבות של עצמי עם עצמי, לא רוצה. אומרים חז"ל, את קיבלת בדיוק את מה שאת צריכה לקבל. ואפילו מידת הכעס, שהיא אחת המידות הכי הכי שנועות עלינו, יש לה מקום בעולם. מה אפשר לעשות עם מידת הכעס? דוגמה, אדם שכועס, והוא ילך ברחוב, והוא יראה במדרכה בצד השני, אנשים שעושים איזה עוול לאדם אחר, הוא לא מכיר את מי שעושה את העוול, הוא לא מכיר את מי שעושים לו את העוול, אבל הוא לא יכול לראות, הוא כועס, ומה הוא עושה? הוא עובר לצד השני ומושיע את מי שעושים לו את העוול. אבל מי שהוא לא כועס, אז הוא אומר, מה זה קשור אליי? לא יודע מי הם, לא יודע מה הם, לא הייתי בתוך הסיפור, לא מעניין אותי, לא קשור, ממשיך ללכת. זה רק דוגמה. חז"ל אומרים, כשאת רוצה לתקן, כשאת רוצה לחזור בתשובה, אל תדמייני שלקחת את הכוחות הפחות אהובים, אני לא רוצה להגיד רעים, ופשוט לנסות להעלים אותם, זאת השיטה. לא. כל כוח יש לו תפקיד, וריבונו של עולם מבקש ממך שתקחי את הכוחות ותחשבי, תשקיע חשיבה, איך גם מהכוחות שפחות מוצאים בעיניי חן, את יכולה להוסיף טוב, את יכולה להתקדם, את יכולה לצמוח, את יכולה לגדול, את יכולה להביא ברכה. זה לא פשוט, וזה לא קל, וזה לא תמיד עם חיוכים, אבל זה מה שחז"ל רוצים ללמד אותנו מהגזלן. אמרתי, ברוך השם, אין פה גזלנים, ברוך השם. אבל יש לנו את הבעיות שלנו, יש לנו את הקשיים שלנו. ולפעמים לדמיין שנשבור הכל ונרסק הכל ונהפוך למישהי אחרת, זה עושה תחושה כזאת נחמדת. אז לא, לא. אלוקים רוצה אותך, את מי שאת, והוא בוטח בך, שתקחי את מה שיש לך, וגם כשיהיה קשה. וגם כשיהיה מורכב, תחשבי על דרכים, איך אני יכולה לקחת את הכוחות האלה ולהצמיח מהם טוב, ולהביא דרכם ברכה. אז יש עוד הרבה מקורות פה שאפשר לראות, אבל אנחנו נעצור עכשיו, כי יש לי כמה דברים להודיע, ובעזרת השם נמשיך.